היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות ש...
של עיתון הארץ.
איך בלבלתי אותך אבל.
ממש, כי כאילו... רצית קודם לומר מה הוא עושה.
כן.
ולא של מי הוא. אבל אנחנו קודם כל שייכים לארגון גילי.
כן.
אנחנו חלק ממשהו.
נכון.
זה לא רק את ואני פה ככה כמו פרטיזנים.
ומאיה. ומאיה.
ומאיה, כמובן. אז זה פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
ובימי ראשון הוא מספר לכם על הדברים השווים לדעת ולעשות ולחוות ולצפות בתרבות בשבוע הקרוב.
ומה יש לנו היום?
יש לנו סדרה חדשה, מעניינת ושנויה, מעט במחלוקת.
סקנדינבית.
סקנדינבית.
כן.
יש לנו רעיון עם הסופר מתן חרמני, שהרומן החמישי שלו
כן.
רואה אור ממש השבוע.
בואי נזכיר למאזינות ולמאזינים, למי שלא שמע את הפודקאסט שלנו כשיצא, הספרו הקודם שפילפוגל, שפילפוגל, שזה אחד הספרים שהכי עפנו עליהם מאז שמסדנו את הפודקאסט הזה, לא?
כן. אחד הספרים שממש אהבנו. ולסיום, אנחנו נקנח בסיבוב מהיר.
מהיר צ'יק אפילו.
מהיר מהיר הפעם.
אבל לפני זה גילי, אתמול פנית אליי, ואמרתי, תשמע, ניב, פתחו את תיקי החקירה של קורט קוביין ב-FBI.
כן, ממש, טה-נה-נה-נה.
בוא נצלול לגנזכים.
כן, אמרתי, בוא נשחק בסקאלי ומלדר.
אבל, כן, things are getting strange, I'm starting to worry this could be a case for Mulder and Scully. זוכרת את השיר הלא משהו הזה?
איך אפשר לשכוח?
בכל מקרה.
לא ידענו בכלל שהיו תיקי אקס של קורט קוביין. ומה גילינו?
שידענו הכל, והתיקים האלה הם סתם.
איזה כותרת הייתה!
כן. ה-FBI משחררים את התיקים
סוף
שלהם.
סוף סוף.
כן.
תם ההפעלה הגדולה.
את התיקים הסודיים על קורט קוביין. ומה בתיקים הסודיים? שני מכתבים. של שני קונספירטורים.
דמיקולו.
אני יודע אם דמיקולו. רציתי להגיד שהם לא בדיוק איתנו. הם לא 100.
לא בקו הבריאות הנפשית.
כן. והם קוראים תיגר בעצם על הטענה שקורט קוביין התאבד. כי לטענתם...
הם טוענים שהוא נרצח.
כן.
בידי מי תשאל?
בידי קורטני?
אין לדעת.
כי זה מה שטוען במאי ניק ברומפילד בסרט קורטן קורטני, ולמעשה זה גם מה שטוען אביה של קורטני לב, אביה החורג, עד כדי כך הוא אוהב אותה.
כן, הייתה שם אהבה גדולה.
כן, אבל לא נראה לי שזה המצב, זה יותר מיזוגניה קלאסית כזאת של העשור הקודם, נגיד, או העשור הקודם קודם.
בכל מקרה.
כן.
אין בשורה גדולה שם בשני מכתבים האלה, בכותרת המפוצצת
לא,
הזאת.
לא, מה הם אומרים? שיש מכתב אחד שכתוב בכתב יד אחד, ואז את ה... אני הולך לשים קץ לחיי, זה כתוב בכתב יד אחר. שזה לא נכון. זה לא נכון, זו טענה שהיא כלל לא נכונה. ויש שם כל מיני טענות לתיוחים מצד המשטרה שהגיעה ובדקה את הזירה.
אני אומרת שאנחנו נחבוש את הקרני אייל שלנו, נפשוט את החולצה ונעלה על גבעת הקפיטול כדי לחשוף
את השקרים.
את הכנוניה והשקרים של הממשל בקשר לרצח של קורט קוביין.
אני אגיד לך מה נראה לי שאפשר ללמוד מהסיפור הזה.
כן.
שה-FBI, מה שגיל ריבה היה מכנה ב-90s כונפה.
דוהרת, כן. שלא לומר.
הם פשוט רוצים להיות עם סלבס, ומעניין אותם סלבס, ויש להם תיקים, זה מה שקראנו ברולינג סטון, זה שיש להם תיקים על מלא סלבס. כאילו כל סלבס שיש, יש ל-FBI תיק עליו, הוא לא חייב למות אגב.
כן.
יש להם כבר תיקים.
זה המקבילה לצילום עם סלבס בשיפודיה.
נכון, בדיוק. ואני מתחבק עם שני פוליטיקאים ושיפוד כבד אבז. בידיי. למרות שקורט לדעתי היה צמחוני.
לא יודעת, אבל אתה יודע מה זה גורם לי לחשוב.
נו.
האם במשטרת ישראל, המכוננת, כמה תיקים יש על נועה קירל?
נגיד, כמה יש על נועה טישבי, כי המשטרה, במשטרה עוד רואים פרקים של רמת אביב ג'
ורושמים בפנקסם.
כן, את יודעת איך קראו לדמות של נועה טישבי ברמת אביב ג'?
תזכיר לי.
עובדת איתנו בבניין, עיתונאית באותו שם, דפנה מאור.
זה שם של עיתונאית כאן.
נכון, או של מעצבת אופנה ברמת אביב ג'.
אנחנו נמתין ונראה בסבלנות.
Det her ikke er en perfekt forbrydelse. Det er en klodset, klam forbrydelse.
Hvad er det, Lone? Hun var nysgerrig. Hun var præcis, som vi ønsker, vores børn skal være.
Men hvordan skal vi nogensinde få veta, hvad som er hændt?
Vi vil have svar, Jens. Forstår du det? Vi vil have svar.
אחד הדברים הכי מוזרים שקראו לי בסופש, גילי ומאיה, זה שראיתי back to back שתי סדרות. אחת זה כבר סדרה שדיברנו עליה בשבוע שעבר, התמימים על פי הרלן קובן בנטפליקס. סדרה שהיא ב-2800 כמש,
כן.
רצה קדימה, וכשהמלצנו עליה שבוע שעבר, כשדיברנו עליה, היא באמת נורא מותחת כאילו, ויש בפול אקשן, זה היה עוד לפני שנכנסו נגיד, פחות או יותר 78 עלילות נוספות, נוסף על מה ש...
הסתעף שם הכל.
כן, נוסף על מה שפרטנו כאילו שקורה, אז מתברר שקוראים עוד מלא דברים, ויש עוד מלא דמויות, כל פרק נכנסות עוד דמויות, ועוד עלילות, ועוד עלילות, וכל עלילה גם יש בה אלמנטים ספרדיים, נגיד יש נזירה שמתאבדת, נכון? היא לא סתם נזירה, היא נזירה שיש לה על החזה כתובת טטוע.
קקו, כמו שנקרא.
כמובן זו סדרה ספרדית, אז בודקים אותה מה היא עשתה לפני, מה עושים לפני שמתאבדים בסדרה ספרדית? שוכבים עם גבר. שכבה עם גבר? לא מספיק. מלפנים ומאחור.
ואז רוצה לגוון.
כן. ואז הסגן שואל את החוקרת, קונטטואלה? ואז היא אומרת לו, כדי להסביר שזה היה קונטטואלה, כאילו שזה היה בהסכמה, הוא אומר לה, לובליקנטה.
הוכחה ניצחת. זה עבודת המשטרה הספרדית. יסודי מאוד. אבל על זה כבר דיברנו, מה הדבר השני שקרה לך בסוף שבועות?
אז ראיתי את זה, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני אבדוק את הסדרה החקירה. שזו סדרה סקנדינבית שהשבוע עולה בהוט, נכון? ביום רביעי?
ביום רביעי הקרוב, כן.
וזה כל כך הקוטב השני לסדרה הספרדית.
זה המפחיד והנגדי.
כן, זה כאילו... זה בכלל לא באותו שדה תרבותי, זאת אומרת, סדרה ברור. ספרדית וסדרה סקנדינבית. כי הסדרה הסקנדינבית היא וואן טרק סדרה. היא כאילו מינימליזם, זה רק, היא חקירה, קוראים לסדרה חקירה, וזה באמת החקירה.
זה חוקרים.
חוקרים דבר אחד.
בשונה מהתמימים, שהם כולם יכולים להיות תמימים או לא תמימים.
בדיוק. וחפים מפשע, כי זה די אינוסנטה.
אינוסנטה.
ובסדרה הסקנדינבית, מה שקורה זה שאין נגיד החיים הפרטיים של השוטרים לא מעניינים. ומה קורה לתובע המחוזי בביתו, זה לא מעניין. ויחסיו עם ביתו אינם מעניינים גם.
אתה תובע, תתבע.
כן. יש מה שההורים נגיד, איך מתמודדים ההורים עם מותה של ביתה, לא מעניין. שוב, מה שמעניין זה רק החקירה. יש פרק שלם שכולו מתרחש מתחת למים, כמו הפרק ההוא בבוג'ק, והם צוללים כאילו, ורק רואים צוללנים מדברים אחד עם השני. איפה הגופה? איפה הגופה? מצאת את הגופה? מצאתי את הגופה. ככה, פרק שלם מתחת למים. שזה סדרה, היא ממש זנית כזו, במובן הזה, כי את נכנסת לחקירה, נכנסת לעומק שלה, לא רק מעמקי הים, כן? מעמקי הים הצפוני ששם נמצאה הגופה, אלא בכלל זה דבר אחד ובו מתמקדים ובו מעמיקים ואותו חוקרים, וזה כל כך ההפך מסדרה ספרדית, זה נורא מוזר לעשות אותן צפיות אחת אחרי השנייה.
כן, גם צריך להגיד שהאחת מבוססת על דמיונו הקודח של הרלן קובן, והשנייה על מקרה מחריד ונוראי שהיה במציאות.
ומהו המקרה המחריד והנוראי שהיה בהם במציאות, גילי?
אוגוסט 2017 נעלמת העיתונאית קים ואל אחרי שהיא יוצאת לראיין...
עיתונאית שוודית.
עיתונאית שוודית אחרי שהיא יוצאת לראיין את פיטר מדסן, שהוא יזם וממציא ככה בן אדם שהמציא והקים ובנה בעצמו צוללת. היא הולכת לבקר על הצוללת הזו שלה, מצולמת כשהיא מנופפת לשלום מתוך הצוללת לכיוון החוף.
ומאז נעלמו עקבותיה.
ומאז נעלמו עקבותיה בשלב מוקדם מאוד... המשטרה הדנית מאמינה שהיא נרצחה, ועם הזמן מתברר שזה אכן היה נכון, חלקים מהגופה שלה מופיעים אחרי כמה ימים, ואז אחרי כחודשיים. אני מאמלקת לכם את זה, אני לא עושה ספוילר כי אפשר לבדוק בוויקיפדיה.
סיפור הצוללת הדנית והעלמותה של קים ואל, אני זוכר את עצמי קורא אותו ומתעניין בו ומסתקרן ממנו בזמן אמת, כשזה היה, קודם כל עצרו את היזם הדני הזה, ישר היה ברור למשטרה שהוא הרוצח, הם פשוט כן. לא היו להם שום הוכחות. בעצם הסדרה היא לא מתח. אנחנו יודעים מה היה ואין שום הסתרה, והמקרה, זה לא שזה מקרה שמבוסס על זה אחד לאחד
כן.
מה שהיה שם. הכל זה מיומני החקירות של משטרת קופנהגן.
קופנהגן?
כן. את עושה פה צחוקים, וזה סיפור רציני וטרגדיה איומה.
אני לא עושה פה צחוקים, אני מרפררת לשופנהגן, שאני, אתה יודע, כל מי שצופה בטלוויזיה בשנים האחרונות, זה מילה שהוא מתישהו נדבק אליה ואמר אותה ללא הרף, זה כמעט כמו להגיד פיליפ ב-90s.
נכון. פיליפ.
שופנהגן?
כן. פיליפ, את מתכוונת מילה אל הגוב?
כן, פיליפ. אבא שלי היה תקוע על זה חודשים ארוכים.
מה את אומרת?
מנתי.
איך הוא היה אומר את זה, אבל?
פיליפ.
נשמע כמו גידי גוב בדיוק.
נכון, לגמרי, אחד לאחד.
זה בעצם סדרת הפרטים הקטנים והניואנסים של הרדיפה אחרי הצדק. זה על החקיקה, זה ממש...
איך הם עשו את זה, כזה?
כן, איך הם הצליחו לתפור תיק סביב מישהו שביצע את הפשע המושלם.
כאילו ביצע את הפשע המושלם.
כן.
אבל בעצם המקרה הזה היה כל כך... מה המילה שאני מחפשת והיא יותר רהוטה מפסיכי? מטורף? זה באמת מקרה כל כך קיצוני.
זה מקרה שנלקח ממותחן סקנדינבי, שעובד כאילו... אם זה לא היה קורה באמת, סטיג לארסון בטח היה כותב את זה, לא?
בטח היה משאיר אחריו יומנים, שבהם הוא הדבר האחרון שעושה זה טיוטה מפורטת של איך אמור הדבר הזה להיכתב.
הנערה בצוללת התבועה.
כן. וזה מוביל אותי לאיזושהי מחשבה שמתעוררה בי ומתעוררת בי לא פעם כשאני רואה מין סדרות פשע אמיתי. עכשיו, זה לא סדרת פשע אמיתי, כי היא סדרת דרמה, זה עיבוד של מה שקרה במציאות לכדי
זה
סדרה.
לא דוקו פשע אמיתי, אבל זה כן פשע אמיתי במובן הזה, נגיד, כמו The People vs. OJ, או הרצח של ורסאצ'ה.
נכון.
איך קראו לילדונת הזאת עם התסמונת מינכאוזן על ידי משלח?
ג'יפסי רוז, כן. ואימא שלה, דידי בלנשארד.
כן, אימא שחטפה אותה ושיבדה אותה נפשית, כן, כן.
כן, והמציאה שהיא חולה בשלל מחלות. אז כן, נכון, ובמקרה הזה הייתה לי איזו אי-נוחות, לא יודעת, מסוימת מההנאה שלי, מהאופל והקו הלילה האחד הזה, והמינימליזם, וכל הסקנדינביות של הדרמה הזאת.
כי עוד לא התקררה הגופה, כאילו?
קצת, קצת, אתה יודע, הסדרה הזו סדרה שבעצם שודרה ב-2020, לפני שנה. זה היה 3 שנים אחרי שהמקרה קרה, וכבר הוא עובד והפך לסדרה. עכשיו, אני לא רוצה להישמע מצטדקת וזה, אבל לא, זה לא טיפה, לא ראוי.
נראה לי שאת מתדפקת על השער הלא נכון.
למה?
כי אין סיכוי שהסדרה הזו הייתה מופקת אלמלא הוריה היו נותנים את ההסכמה, הוריה של העיתונאית קימבל, והוריה נתנו את ההסכמה, אני מניח, וגם הסדרה הופקה ב-2020, שודרה עכשיו, כאילו סוף 2020, תחילת 2021 ב-HBO Max. שנתיים קודם לכן, ההורים כבר התראינו לרוני דורי, פה אצלנו. זאת אומרת, ההורים מאוד בעניין של לתקשר את המקרה של הבת שלהם החוצה, מאוד חשוב להם להנציח אותה. היא הייתה עיתונאית מאוד רצינית.
היא הייתה עיתונאית מאוד רצינית. בגיל 30 היא כבר הייתה זוכה של פרסים, כותבת לניו יורק טיימס ולגרדיאן, חתומה על הרבה מאוד תחקירים.
תקשיבי, יש לה כתבה אחת שכתה גלים, שגם אני שמעתי עליה פה, היא נסעה לי יאי מרשל, וחשפה את מתקני התמנת הפסולת הרדיו-אקטיבית שארצות הברית הקימה שם. ארצות הברית ביצעה אינספור ניסויים גרעיניים ביי מרשל במשך 10 שנים, ואת כל הפסולת הרדיו-אקטיבית הם תמנו בתוך מתקן בטון כזה, ואת יודעת, זה עתיד להתפוצץ מתישהו, כאילו זה רק יאי מרשל.
הצ'רנוביל של יאי מרשל.
בדיוק, והיא עשתה את התחקיר הזה, וזכתה עליו במלא פרסים, זה תחקיר נורא מדובר. זה לא שלקחו מבקר טלוויזיה ורצחו אותו בצוללת. אתה עיתונאית רצינית, זה לא כמונו. המלצות, סדרה ספרדית וזה עיתונאית, עיתונאית. וההורים שלנו רק חשוב להם המורשת של ביתם, ולכן לדעתי הם נתנו את הסכמתם. אין לך מה להקות על השולחן אם הם בסדר עם זה, לא?
לא יודעת. קצת מרגיש לי לא נוח לעשות משהו שנועד בסופו של דבר לבידור, כשמתבסס על מקרה כל כך מחריד ומחלי.
נכון.
אבל אתה יודע, אולי אני...
וזה גם מבדר באמת, כי מי אחראי לסדרה הזו? היוצרים של בורגן, הממשלה.
כן, נו, שופנהגן, כן? חבר. לא סתם הקרצתי את המילה הזאת מהעבר.
ומי משחק בסדרה הזאת? מי משחק את התובע המחוזי?
השפין דוקטור!
השפין דוקטור!
השפין דוקטור!
קספר יול!
כן?
שפין דוקטור!
הוא כנראה הלך לאוניברסיטה.
לא, קודם כל...
סיים תואר.
קודם כל הוא היה...
התמחה.
הוא היה בווסטרוס, במשחקי הכס.
יצא משם, מגיע למסקנה שהוא צריך לממש את עצמו, כן. אקדמית.
כן.
ובקריירה.
אז הפך להיות תובע מחוזי.
כן, ונהיה בן אדם שמשיג צדק לקורבנות רצח מזעזעים.
עכשיו תשמעי, מבחינתי, אם את שואלת אותי, מה סדרה פחות אמינה לגבי הקיום שלי פה בישראל, משחקי הכס או הממשלה שמתארת את קורותיה של ממשלת דנמרק,
האוטופית,
כן. שאותה מנהיגה ברגיטה?
ברגיטה.
אז משחקי הכס סדרה יותר ריאליסטית. כאילו, לא? יותר נוגעת לחיים שלנו בישראל מאשר סדרה שבה הדרמה הכי קיצונית, הקליפהנגר של העונה הראשונה, כשמגלים שהשר לאיכות הסביבה נוסע בג'יפ 4x4. וזה משבר נוראי בדנמרק.
יאללה. כן. איך עשה?
זה הקליפהנגר, זה לא שכאילו מורידים את הראש לנד סטארק, זה רואים את ההוא נוסע בג'יפ. ואת בתור דנית אמורה עכשיו, נשימתך נעתקת. אז פה המקרה הזה הוא טיפה יותר דרמטי, נגיד, אבל הם מטפלים בו באותה, אני יודע, רגישות וקור, קור סקנדינבי מסוגנן כזה, שיש בו משהו מושך, כן, אז אני מבין את האמביוולנטיות שלך.
אבל בכל מקרה, צפו.
כן, מעניין ממש.
בואו נדבר עכשיו על ועם מתן חרמוני. מחר אני יוצא מזה, הוא הספר החמישי, הרומן החמישי של מתן חרמוני, הוא ממש יצא בימים האחרונים, ומתן נמצא איתנו.
שלום, שלום, איזה כיף שהזמנתם אותי.
איזה כיף שבאת. האמת שרצינו לדבר איתך מאז שפילפוגל, שהוא הספר הקודם שלך, וקפצנו על ההזדמנות לדבר איתך עכשיו.
איזה כיף.
אז תתחדש על הספר, ומזל טוב. תודה. חשבתי איך אני עושה סיכום, פריוויו, פרמיס של מה שקורה בספר, ולמרות שהוא מין מונולוג על עלייתו ונפילתו של, נורא קשה לי מאיפה להתחיל ולאיזה כיוונים ללכת, אבל זה בעצם באמת סיפור עלייתו ונפילתו של גיבור שאנחנו לא יודעים מה השם שלו.
נכון.
גיבור מלא ליבידו בכל כיוון אפשרי, שהוא, אני חושבת, סוג של פנטזיה של איש רוח, איך עושים מכל הידע שלי בתחום מדעי הרוח כסף, ואיך בסופו של דבר, בגלל שאני במדעי הרוח, הכסף הזה בורח, ההצלחה נושכת אותי בישבן, ואני תקוע בחנות טמבוריה של ההורים שלי בראשון.
כן.
לי יש רעיון, אנחנו נתחיל את זה.
כן.
נתחיל בהתחלה.
יאללה.
עם סמים בגואה.
עם סמים בגואה. אפשר גם סמים לא בגואה, אפשר גם סמים ביפן.
וכן, יש שם בלי עין הרע, סמים. כן, זה, אתם יודעים, חלק מהביוגרפיה של בני הדור שלי והלאה וצפונה.
וגם הביוגרפיה שלך, האמיתית?
בלי עין הרע, כן. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שלא כך מדברים עליו, אבל בואו נשים את הקלפים על השולחן. סצנת הספרות רבויה בסמים מכל הסוגים. אנשים לא כותבים על זה. זה לא חלק מהחוויה הביוגרפית. כל אחד היה, אני מניח שלכל אחד היה את התקופות שלו, ובין היתר גם לי.
אתה מתחיל במונולוג של אדם ששרוי בטריפ?
זה כן.
תוך
זה,
כדי
זה,
טריפ?
זה כן.
ונראה לי שמשהו בכלל בתרבות, בחברה, התקדם לכיוון הזה שאנחנו יכולים להכיל את זה ולקרוא את זה, וזה כבר לא מהמקום של, אוי, הנה ספר על איזה משוגע מסומם שנסע לגואה והתפלפ.
מי שעושה סמים יקבל טריפ שהוא תפוז וינסה לקלף את עצמו. זה היה כזה, החוויות הקריאה שלי בתיכון.
לא, אין שם חוויה דולפינית.
לא, ולא נמצא שם גם ממש, למרות שהוא היה צריך לבוא, האיש מעלת השחר שמחלץ את השבועים. זאת אומרת, תראו, זה באיזשהו אופן, אני חושב שזה ביוגרפיה של דור. זה לא בדיוק איזה חצי ביוגרפיה של דור. כי באמת אתה יכול להסתכל על האנשים שנאמר, השתחררו מהצבא כמוני ב-91, 92. זה גם קצת איכשהו הספר מדבר על זה. אלה שידעו בדיוק מה הם עושים, ידעו שיש להם איזשהו תפקיד ושליחות בעולם, בתרבות, בכלכלה וכן הלאה, והיו את אלה שלא, שפשוט יצאו אינתיפאדה חלק גדול משירות ולא ידעו מה הם עושים. אתה גם בטח לא מצליח להגיע, גם אם יש לך איזשהו אידיאל על להגיע לאיזשהו עיסוק אינטלקטואלי, ואתה לא מגיע לזה, אין לך, הדלתות לא ממש פתוחות, אתה מכיר את הספרים, אתה מכיר, אבל אתה לא מכיר את מה שנקרא את הלינגו, אוקיי? ואז אנשים יצאו ושוטטו, ובאמת הלכו לאיבוד קצת בזה, ועשו הרבה סמים, כן.
הגיבור שלך בעצם הוא באמת כזה לא ממש מפוקס על עצמו, ואת ההצלחה הראשונה שלו הוא עושה דרך עסקאות סמים, אבל הוא מאוד מתקשר גם לדבר השני שאתה אומר, על לדעת לאן אתה שייך ומה האפשרויות שלך, ולהתבחבש או לשאת לזה עיניים.
כן.
הוא מגיע כמו שהוא מגדיר את זה, הקומה הראשונה, ויש אחרים שהם כבר בקומה השנייה טוב טוב.
כן. קומת קרקע והקומה הראשונה.
כן.
אלה שם בקומה הראשונה ואלה שמצאים בקומה השנייה. עכשיו, כמובן שזה תיאור שהוא, שימי לב, הגיבור הזה הוא לא משהו. בן אדם די מפוקפק, די חרה בסופו של דבר. אבל בהרבה מובנים חשבתי שלתאר את העולם דווקא דרך העיניים של הבן אדם הלא מוסרי, הכמעט מוסרי, וגם הכמעט לא מוסרי לחלוטין, ההתמקדות שלו היא בדברים הלא נשגבים. זאת אומרת, הוא תמיד מסתכל על מה קורה במטבח ולא מה קורה בטרקלין. תמיד הוא רוצה לדעת איך הדברים פועלים. זה גם איזשהו חשבון נפש שאתה עושה. אתה מסתכל על חייך, תקופת היצירה שלך נגיד ככה וככה, ואתה אומר, אוקיי, האם אני הבנתי כל התקופה הזאת, איך המטבח פועל, או שרק באתי לטרקלין, אם זה לאכול או אם זה להגיש את המנות. אבל זה מין איזשהו עניין כזה של להסתכל על העולם דרך המבט של אדם שהוא פחות מוסרי. מה שאני מרגיש זה שהספרות העברית באופן כללי, ולהפתעתי גם של בני הדור שלי, עדיין מחפשים את האדם שיראה את הדברים בצורה הנכוחה, בצורה הנכונה. זאת אומרת, אין פה איזשהו ניסיון לשבור את המודל הזה של הדורות הקודמים של הספרות העברית.
שזאת אומרת שלסופר יש תפקיד כזה,
לסופר יש תפקיד,
פני...
וגם אם הוא... כן, צופה לבית ישראל זה כבר הפך להיות קצת קלישאה, אבל כן, תכלס. זאת אומרת, אנשים יודעים שיש להם תפקיד של גם אם מציגים נבל, המספר תמיד יהיה מוסרי, ויציג אותו כנבל. אפילו גם אם הנבל נותן מונולוג, כמו שקורה, בתמיד אתה יודע שמי שכותב את זה, הוא אדם שרואה את הדפקטים המוסריים. פה אמרתי, אוקיי, אנחנו לא אנשים, כולנו אנשים, גם המספרים הם לא אנשים, בעיקר המספרים. בואו נקרא את הצעיף הזה, בואו ניתן למישהו שהוא קצת חרה להסתכל על איך שהדברים עובדים, על זה את הפרשנות הזאת שלו. מבחינתי זה יותר מעניין.
אז לי הייתה תחושה כשקראתי אחד שאתה ממש לחלוטין לא שיפוטי כלפיו, אפילו אולי ממש טיפה אוהב אותו.
אמפתי.
אמפתי, ואפילו הוא מממש איזה פנטזיה שיש לסופרים דלפונים של איך אני הופך את ההון שלי בהשכלה להון בבנק.
הון סימבולי, להון ממשי, אני יודע.
כן, ו... עוד דבר שהיה לי מין תחושה שהתחילה בשפילפוגל, שפילפוגל לספר הקודם, והתחזקה מאוד עכשיו, לגבי הכתיבה שלך, גם כשהיא מתעסקת באוניברסיטה, באקדמיה, במחקר, בהשכלה, יש בה משהו שרואה באמת את המטבח האחורי. זאת אומרת, רואה את חדר הפינוי ההשפעה, והוא מאוד מאוד מתעסק בזה, ויש בזה משהו מאוד, זו קריאה מאוד מענגת.
זה לא מבט שהוא הכרחי לסופר, להסתכל על חדר ההשפעה? סליחה, אני באתי, קטעתי אותך.
לא, לא, לדעתי כן, לא רק זה, זאת אומרת, זה לא רק חדר ההשפעה, זה, אתה צריך להסתכל על המנגנונים של העולם, אני חושב. ויש, הרבה פעמים מתעלמים קצת בספרות מהמנגנונים הכלליים. זאת אומרת, יש תמיד אומרים שברומן, אנשים אוהבים במשך שעתיים ואף אחד לא משתין באף ספר, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא מוצא מישהו, אתה כן מוצא, הוא הלך והטיל את מימיו, והקצף שאלה, זה לא אצלי, אבל יש דברים, יש בהם קצף של שתינה, סליחה, אם אפשר להגיד את זה, אבל לא מדברים כמעט על כסף, אוקיי? עכשיו, מי שהתחיל את העניין זה נניח ברנר, שהוא יטבע את ה... אבל אם אנחנו הולכים אפילו קצת יותר רחוק למנדלי מוכר ספרים, כל הדמות של מנדלי מוכר ספרים זה מי שרוצה להוציא את הכמה לירות מהספרות. הוא מוכר ספרי קודש, הוא מוכר ספרי השכלה, הוא מוכר ספרים פופולריים ביידיש בתחתית העגלה, אבל כל הרעיון זה לקחת את כל המערכת המסחרית של הספרות, מה זה המערכת המסחרית שהייתה אז במאה ה-19? בתי דפוס. בית דפוס. רוצים, האחים רום בווילנה, רוצים להרוויח כמה שיותר כסף, אז מדפיסים. ספרים של איתאים, ספרים של חסידים, ספרי השכלה ורומנים, בא מנדלי, הדמות של המספר, שהוא הדמות המספרת הראשון של הספרות העברית, ואומר, אוקיי, אני מציג את הדמות שלי כמי שעושה מסחרה, ואני הרבה יותר מרגיש בנוח באזור הזה, מאשר באזור של להיות דידקטי, של להגיד מה צריך לעשות. אני לא מרגיש בנוח באזור הזה של לתפוס את ההוויה. אם אני מנסה לתפוס, אני לא מנסה לתפוס הוויה, אני מנסה לתפוס ציידגייסט, אוקיי? עכשיו, ציידגייסט זה גם עניין של קצב בכתיבה, זה גם עניין של מה אני מכניס, איזה חומרים אני פתאום לש, זאת אומרת, לא יכול להיות שהביוגרפיה שלי תהיה כמו הביוגרפיה של סופר מדור המדינה. אם הייתי כותב אוטוביוגרפיה, לא שאני אעשה את זה, אבל לא הייתי כותב, לא הייתי מנסה למצוא את המכנה המשותף שלי ושל, נניח, יהושע כנז, כן? הייתי להפך, הייתי רוצה להגיד, כנז כתב ב-1987, בהתגנבות יחידים, שתפסו את אחת הדמויות, חשדו בו שיש לו סמים משקרים, כן? עכשיו, 87, בחיית רבק, אבידן כבר כתב את דוח על מסע LSD, באופן כללי, נגיד את זה עוד דבר, אין קאונטר קלצ'ר כמעט בספרות העברית המיינסטרימית, אוקיי? והספרות היא מאוד מיינסטרימית. אנחנו לדעתי נתקלים בפעם ראשונה בביטלס, כשצזר, הגיבור של יעקב שבתאי, מסתובב ומפזם אובלדי אובלדה, כן, בפתח של זיכרון דברים. אבל אין את העניין הזה, זאת אומרת, יש איזה דקורום מסוים של ספרות עברית, שאנחנו מחויבים, לא, ואני אומר, לא. זאת אומרת, יש החומרי החיים של אנשים בדור הקרוב יותר, אנחנו מאבדים אותם בצורה אחרת. בואו נתחיל בהתחלה, בואו נתחיל ממש בהתחלה, אוקיי? זאת אומרת, על זה כבר דיברתי, על זה שהשם של הרומן לקוח מהרומן של ברנר, מבחורף, כן? זה מסתיים בזה, זה לא סוד. ואז הייתי צריך לתת שם באנגלית, אוקיי? השם באנגלית זה When Your Rooster Crows, כן? שזה משיר של בוב דילן, When Your Rooster Crows at the Break of Dawn, I Don't Think Twice It's All Right. ואז העניין שזה נפתח בעצמים, התחילו לעבוד כשהיינו, זה גניבה ספרותית מאוד מאוד, מותר להגיד את זה עכשיו בעקבות כל הפרשיות, כן?
במיוחד לגילי.
במיוחד לגילי. אוקיי, אז יש לנו את ברנר, את בוב דילן בשם, We were just about the edge of the desert when the drugs took hold on us, זה הנטר תומפסון.
כן, Fear and Loathing. העמוד הראשון של Fear and Loathing.
העמוד הראשון. אז אמרתי, אני רוצה דווקא לגנוב בצורה הכי בוטה מזה, כמו שגנבתי ב-Hebrew Publishing Company, את הפתיחה של הגנון. אוקיי? באחד הקורסים שאני מלמד באוניברסיטה הפתוחה, אחת הטענות זה שאינטרטקסטואליות, זאת אומרת, הרפרור לטקסטים, אתה בעצם יוצר חוזה עם הקורא.
באיזה אופן אתה יוצר חוזה עם הקורא?
הוא יודע למה לצפות. אם הוא מזהה, לצורך העניין, עוד לא פתחנו את הספר, כן? אם הוא מזהה את ברנר, את בוב דילן ואת הנטר תומפסון, אז כאילו, אז יש לו
איזשהו... הוא יודע באיזה שכונה הוא מהלך.
הוא גם יודע באיזה שכונה, הוא יודע לאיזה אפיקים הספר עלול לקחת אותו. הוא יודע שאני לא מדבר רק על ברנר, אלא אני משלב את זה עם עוד כל מיני דברים. הוא יודע שהעולם... שלי, וזה דבר שהוא חשוב לי בהרבה מובנים, העולם שלי, אני לא מסתכל רק על הספרות העברית, אני מסתכל גם, יש פה עוד איזשהו, אני בא ועושה פה איזשהו גבץ' חדש. כן.
מעבר למחווה שאתה עושה לאנטר תומפסון, אתה גם מזכיר אותו מפורשות, זה קשה, קשה לפספס את זה. תגיד, כתבת את הספר בשנה האחרונה?
כתבתי את הספר בקורונה? בקורונה.
אז זה מורגש, אני אגיד לך למה.
אוקיי.
כי הוא חובק עולם. בעיניי השתחררת מהכבלים שהקורונה קשרה אותנו בהם, וטסת דרך הכתיבה שלך להודו, ליפן, לארצות הברית.
דיפ אמריקנה בארצות הברית.
כן, הגעת לירושלים, יכולת לזוז ממקום למקום.
תלמונד, כן.
כאילו הכתיבה נתנה לך איזה מוביליות בשנה של תקיעות.
כן, אני לא חשבתי על זה ככה, מעניין. זאת אומרת, גם הכתיבה עצמה הייתה מאוד שונה. זאת אומרת, פתאום לא התחלתי לכתוב... ואז באיזשהו שלב להתחיל להבין מה אני רוצה, רק מזה צורך לכתוב. היה לי צורך לספר סיפור, אוקיי? היה לי צורך לספר סיפור, והיה לי גם צורך, שזה גם צורך שתמיד נמצא אצלי, אבל איכשהו הרגשתי אותו גם בתהליך הכתיבה, שוב, קודם כל זה עניין של ציידגייסט, אוקיי? אתה חושב על נרטיב שמספרים היום, איך שמספרים היום, הדבר שישר עולה לי זה נטפליקס, אוקיי? בינג', משהו שאתה צריך להחזיק את הקורא, כמה שיותר חזק, ויש לך גם מטרה שהיא בסופו של דבר מטרה כלכלית, אוקיי? עכשיו, אני לא רואה בזה כבלים אומנתיים, להפך. זאת אומרת, זה איזשהו אתגר, זה פותח עוד מסגרת לכתיבה, והמחשבה הזאת שאתה צריך לבדר גם את הקורא, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. זאת אומרת, אתה יכול להיות הכי חכם בעולם, להעביר את כל המסרים, אבל קודם כל, יש את החוזה הראשון עם הקורא, ניסח את זה יפה הנרי ג'יימס, שלא עמד בזה כל כך בעצמו תמיד, כן? אבל הוא אמר, יש לו מסע על כתיבה, על The Art of Fiction, והוא אומר, התנאי הראשון זה Be Interesting. זה הרבה יותר קשה to be interesting, כן? א', בתקופה של קורונה, ב', בתקופה של הפרעת קשב קולקטיבית, הרי אתה כבר לא יושב וקורא ספר, שוקע בו למשך שעות, תמיד יש לך את הטלפון, שהוא באיזשהו אופן
ליד. פתרון שלי זה לקרוא בטלפון.
שמעתי את זה. עכשיו, אני אגיד לך, בשפילפוגל, למשל, אמרתי, אוקיי, אני אשתלב בהפרעת הקשב הקולקטיבית, אז במקום לתת לקורא ללכת לטלפון ולראות אם מישהו יגיב לו בפייסבוק, אני אתן את הערות שוליים.
כן.
זאת אומרת, אני אצור בעצמי את ההפרעת קשב הזאת, ואז אני אולי אגרום לקורא, אני אספק לקורא את הצורך הזה.
בשני מסכים.
בדיוק. לראות את הדברים בשני מסכים. עכשיו, מבחינתי, זה איזשהו צייד, גם לתפוס איך שאני רואה את עניין הזמן של עכשיו, וגם זה מחזיר אותי למקורות של הספרות שאני יותר מתחבר אליה. היה מבקר שקראו לו שיניגר, שהוא היה הראשון, קראו לו שמואל צ'רני, הוא הגיע לארצות הברית, הוא הזדהה עם השחורים, והחליף את השם לשיניגר, כן? היום זה אולי הוא המחליף לשין.
זהו, היום הוא היה מחליף את שמו לקוש ג'מבו.
והוא כתב אבל על שלום הלחם שהגדולה שלו היא מעצם זה שתמיד בער בו הגרעין הפופולרי. זאת אומרת, הוא תמיד ראה את הצורך לבדר, תמיד היה לו חשוב להחזיק את הצופה, את ה... מהצופה כזה,
זה הצייד גאג.
ואני אומר, זה חלק מהעניין, אתה צריך לבדר. לתוך זה, תכניס מה שאתה רוצה.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה סופרים יותר מלבדר חשוב להם להיות חשובים, שזה באמת מתקשר לתחילת השיחה שלנו ומה שניסית לעשות שם.
אני אומר כזה דבר, אם זה לא מעניין, אז אולי אתה לא כזה חשוב, כי אתה צריך לבדוק את יכולות הכתיבה שלך. אם זה לא מעניין, אז יופי שאתה חכם, אבל אנחנו רוצים שיספרו לנו סיפור. אני לפחות רוצה שיספרו לי סיפור כשאני מתיישב לקרוא. הזמן היום יקר, באמת, אתה צריך. אני מרגיש שאני צריך להצדיק את הזמן שהקורא שלי קורא.
תגיד, רומן חמישי, זה נהיה יותר קל או יותר קשה?
תשמע, אני חייב להגיד לך שפתאום כשמהרגע שהספר עלה לאלקטרוני, לעברית, ועכשיו הוא בטח בדרכו, אני באיזשהו, לא אגיד את כיף חרדה, אבל עם איזשהו בז נוירוטי מסוים שאני לא לחלוטין, לא, זה לא נעשה יותר, זה לא נעשה יותר קל, הכתיבה, אתה כל הזמן מאתגר את עצמך, זה יכול להיות יותר קל.
אתה לא מרגיש, נגיד, יותר מיומן, יותר ממוקד, אתה מדבר על, חיפשתי את הציידגייסט,
כן.
זאת אומרת, התהליך אצלך הוא כבר יותר מודע, אתה...
נכון, אבל אז אתה יורד לנואנסים היותר קטנים. בכלל, אני מרגיש שמשפילפוגל בעצם התחלתי איזושהי תקופת כתיבה חדשה, שאני באמת מנסה לקחת את הדברים יותר לקצה. כבר פחות שם ברקסים ומנסה להגיע, לא לעצור את עצמי, כי אני פחות מרוסן בכתיבה, וזה עניין של מיומנות. זה עניין ש...
חשבתי שזה עניין של ביוגרפיה, האמת. במובן הזה של האופן שבו החיים האישיים ושחרור ממבנים מסורתיים, נקרא לזה ככה, משפיע על האופן שבו אתה כותב.
גם הביוגרפיה, אבל זה יודעת משהו? בואו נדבר על משהו כואב, אוקיי? סיפור עמוס עוז, אוקיי? אני לקחתי אותו קשה. אוקיי? והתבטאתי וצוטטתי, ואנשים לא לגמרי הבינו את מה שאמרתי.
אתה אמרת בעצם, הספרות העברית צריכה לעשות חשבון נפש.
צריכה לעשות חשבון נפש. זה, ואני עומד, הותקפתי, אנשים חשבו שקראתי לשרוף ספרים לאף, ממש לא. אני חושב שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו משחק מסכות. אנחנו פתאום, כאילו, קצת קראו את המסכה, ממש כמו בסקובידו, הורידו את המסכה מהפנים של עמוס עוז. אתה פתאום, המחשבה הייתה שאנחנו מסתובבים פה בין מסכות.
בעיניי מה שקרה עם עמוס עוז למחנה שלם, זה נגיד מה שמרגישים ימנים כשפתאום נורא יורדים על ביבי.
בדיוק. איזה מין משהו, זה לא אוטוריטה. אבל היה פה איזה מין משהו אפיסטמולוגי שאתה פתאום, הדקורום שאתה כל כך כיבדת וכל כך ניסית לשחק לפיו, פתאום אתה קולט שאנשים עוטים מסכה, ועם המסכה הזאת הם יוצאים אל העולם. זה איזשהו עניין כמעט אפיסטמולוגי, אתה מסתכל סביב, ואתה מבין שגם בתוך הספרות המאוד רצינית, אתה בעצם, אתה פועל בתוך איזשהו נשף מסכות, וזה הופך את העניין ליותר מעניין מבחינתי. עכשיו, לטיפוסים כמוני, אולי זה יוצר איזו נוירוזה קלה, כן? אבל לטיפוסים כמו הגיבור שלי, זה האזור שבו הם... פורחים.
מסגסגים.
זה בדיוק. שם זה כמו...
חשבתי, thriving, זה המילה שחשבתי על
מסגסגים. בדיוק, כן.
התייחסת למהלך בכתיבה שלך שהתחיל בשפילפוגל ונמשך במחר אני יוצא מזה. אני חושבת שגם יש איזה קול או אישיות מאוד מאוד חזקה שיוצאת משני הספרים האלה, וזו כתיבה מאוד גברית, מאוד טסטוסטרונית.
אוקיי.
על כל מופעיו של הטסטוסטרון הזה.
כן.
גם אם הגיבור מתעורר בוקר כאישה ונפגש עם פוחלצים, זאת אומרת, הוא עדיין יש שם...
עדיין, כן. כן. עדיין זה קול מאוד מאוד גברית. מאוד מזכיר לי הסופרים היהודים הגדולים האמריקאים. מין כתיבה כזו. ואני מתכוונת לפיליפ רוט וסול בלו ודומיהם.
תראי, פיליפ רוט, אחד הדברים שאני מנסה, שבאמת הוא האיש ששינה את חיי באיזשהו אופן בגיל 17, כי פתאום ראיתי שאתה יכול להיות קאונטר קלצ'ר גם בספרות.
כן.
אוקיי?
הקצב, אגב, סליחה שאני קוטע אותך, אבל הקצב, ההתחלה המונולוגית והקצב שלו, מאוד הזכיר לי את פורטנוי. הקצב נשאר, הוא מתגבר, עוברים מנושא לנושא, אבל הריתמוס, שזה גם מתאים לי עם הקצב של המסיבת טרנס שהגיבור נמצא בה, הוא כאילו כל הזמן שומר על אותו BPM.
כן. אני לא, לא, אני מנסה לתרגם את זה למונחים של... אבל כן, יש ריתמוס שהוא מאוד מאוד חשוב לי, שהריתמוס הזה לוקח את הקורא, באמת גם זה חלק מהעניין שאתה שומר את הקורא, עם איזושהי ערנות מסוימת, ולוקח אותו דרך מין בעצם סיפור שהוא כאילו מאוד הגיוני, אבל גם מאוד קיצוני באיזשהו אופן, מבחינת ההתגלגלות שלו.
הספר הבא גם יהיה כזה, שבא קצת לבעוט במכובדות?
תראי, רק עכשיו יצא ספר, מה את כבר שואלת אותו על הספר הבא?
אני ישר, הלאה, נקסט, מה הלאה?
אני מקווה שגם הספר הבא, את יודעת, שפילפוגל עצבן הרבה מאוד אנשים. אני יודע שהכנס לספרות עברית ביפן, רק קצת אחרי שהספר יצא, בלי להזכיר שמות, אנשים הסתובבו שם ואמרו שזה תועבה, מה זה הדבר הזה? ואנשים שמאוד אהבו את הספרים הקודמים.
הם היו באמת יותר מכובדים.
הם היו יותר מכובדים, הם יותר נחמדים גם, יידיש, מידיש. קצת הרגשתי שדוחקים אותי מאוד לפינה בתור מישהו נחמד, ואני לא כך נחמד. זאת אומרת, זה לא שאני לא נחמד, אני די נחמד, אבל אני באופוזיציה. זאת אומרת, אני די חשוב לעניין הזה של ה... תחושה שלי כקאונטר קלצ'ר. אני לא כמובן רואה את עצמי כיחיד בה, שאפשר לחלק את הכותבים היום בין אלה שהם תרבות הנגד ואלה שהם מיינסטרים.
אבל יש לי גם תחושה שבכל זאת יש ממך איזושהי ציפייה, ואולי גם זה עוד יקרה שיהיה את הרומן המכונן של מתן חרמוני.
תראי, אני גם באזורים האלה. זאת אומרת, אני כותב עם מודעות היסטורית, עם מודעות אמנותית, ואני... ברגע שאני אצליח לעשות את הסינתזה הזו, שאני ארצה, אז אני כן ארצה לשבת, ואני חושב שזה חלק מעבודה של סופר רציני, מתוכנית העשור שהוא גם לכתוב את הדברים האלה, אבל אני מבטיח שגם כשזה יהיה, אז קודם כל, אם אני אכתוב רומן של 600 עמודים, אני מקווה שתהיה לו הצדקה, זאת אומרת שהקורא יתחיל בעמוד הראשון ויסיים במכה, לא יהיה לו דברים שבחינתו יהיו הרבה יותר טובים לעשות מאשר לקרוא את הספר שלי. זה הרצון שלי.
מתן חרמוני, תודה שבאת.
תודה לכם.
אחלה ספר. תענוג
גדול, איזה כיף.
כן, ממש. כיף חיים.
תודה.
Come on.
Now get off, Todd.
I think Amber's been pretty clear about how she feels.
I'm nothing like my dad.
I want to be just like you.
I fought to keep this planet safe. Your power's got to be due any day now, son.
סיבוב מהיר.
כן, קודם כל, השלמה משבוע שעבר, כי אין לי מה לחזור הביתה. אין, פשוט אין טעם. עדיף שאני אשאר פה בעיר ושן אצל טל ביפו, מאשר שאני אחזור לעמק חפר, אם אני לא מדבר על הסדרה Invincible באמזון. כל השבוע, למה אתה לא כותב על זה? זה התפקיד שלך, זו שליחות. חשוב שכולם ידעו על זה.
שליחות?
כן, מישהי בעמק חפר חושבת שזו שליחות, שכל בית ישראל צריך לדעת מה זה
Invincible.
Invincible היא סדרת אנימציה סופר הירוס. כמה עוד אפשר לשמוע על סדרות אנימציה סופר הירוס, נכון?
איני יכולה עוד.
אז זאת היא אחרת, נשבע לך.
אוקיי.
קודם כל, היא מבוססת על קומיקס שכתב רוברט קירקמן, שזה ההוא מ-Walking Dead, והיא מתנהגת כל כך שונה מכל מה שלמדנו בסדרות סופר הירוס, גם יותר חתרנית, נגיד, אפילו מ-The Boys, שכאילו הייתה סדרה על סופר הירוס שמתקלקלים. פה זה משהו אחר לגמרי. בגדול, הסדרה היא על הליגה של הסופר הירוס שמגינה על כדור הארץ. בסוף הפרק הראשון, אחד מחברי הליגה בוגד בהם, הורג את כולם, כן, ואז לא סתם האחד הזה הוא גם אבא של גיבור הסדרה שלנו שבדיוק מגלה את הכוחות שלו. עכשיו זה נשמע כזה רגיל,
אהלן אדיפוס,
תקשיבי, זה כל כך לא רגיל שקשה לי להסביר. עכשיו גם מי המדובבים? ג'יי קיי סימונס הוא הגיבור העל הנבל,
אנחנו אוהבים אותו.
כן, סטיבן יאון ששיחק במינארי הוא משחק את הגיבור החדש, את אינווינסיבול. אימא שלו היא סנדרה או, מהאנטומיה ומקילינג איב. חוץ מזה יש שם את ג'יי מנזוקיס ממיליון סדרות, שהוא גם ג'יי מביג מאוף, ובריטה מקומיוניטי, וזזי ביץ מאטלנטה, מה שאומר שיש שתי אקסיות און סקרין של דונלד גלובר שמדובבות פה. זאת אומרת, יש מדובבים טירוף, וג'סטין רוילנד מריק אנד מורטי. כל מי שאת רוצה בערך שיודע לדובב ולעשות צחוקים הוא בסדרה הזאת, והפער שיש בה בין האלימות הגרפית המאוד מאוד קיצונית שרואים על המסך לבין הבדיחות שהן פשוט מעולות, והתזמון הקומיקס לסדרה וההתאמה שלה לקומיקס, אדיר, באמת, מסדרות הקומיקס הטובות שראיתי.
אז אמזון אתה אומר.
כן, עוד סדרה שבא לי לדבר עליה, וגם בבית לא יסלחו לי אם לא אדבר עליה, עונה שנייה למיתיק ווסט, אם הזכרנו קודם דמויות מקומיוניטי, אז הסדרה הזאת היא של אחת התסריטאיות הכי טובות בקומיוניטי, מייגן גנץ, ושל רוב מקלהוני, שהוא מק מפילדלפיה זורחת. זאת אומרת, לוקחים את שתיים מהסדרות הכי טובות, שתי הקומדיות הכי טובות שיש, מחברים אותם למשרד ולעמק הסיליקון, קיבלת סדרה על חברת גיימינג, ומה שקורה במצחיק רצח, עונה שנייה פשוט מעולה.
שזה גם איפה?
באפל פלוס.
אפל פלוס.
וגם שבוע שעבר המלצתי על סדרה באפל פלוס. מתחיל להיות מתגמל לאפל פלוס הזה.
תראה, חלקנו...
אין להם מכשירים של אפל, אז יכולה גם סתם לעשות מנוי, יהיה לך, אני יודע, 5 חודשים מנוי ניסיון בחינם, ואז אם תזכרי, תוכלי לבטל את זה.
לא, לא אזכור. על שם זה, על שם המנוי שלי לניו יורק טיימס.
כן.
אני רוצה להמליץ על שני דוקוים חמודים קטנים משפחתיים ששודרו השבוע, אחד מהם דברים פשוטים, היום בהוט 8, סרט קצר, חצי שעה, בחורה חוזרת בתשובה, שמחכה לשידוך שלה.
עוד מחכה לאחד.
עוד מחכה לאחד, כמו ב... לעבור את הקיר, אתה זוכר?
נו, ברור.
אז כמו בלעבור את הקיר, היא תופרת לסמלת קלה. אוי. באמונה שבו יבוא, הוא יגיע. אני לא אעשה ספוילר.
אל תעשי.
אבל אני כן אגיד שזה מסוג הסיפורים שעשויים למלא אותי בקריזה. אבל...
חשבתי שתגידי דמעות.
אבל הגיבורה של הסרט הדוקומנטרי הזה, מאיה קוראים לה, היא כל כך מתוקה. היא כל כך מקסימה.
כמו נועה קולר בלעבור את הקיר?
כן, כן, והרגשות שלה והצורה שבה הם עוברים, הם כל כך אותנטיים, שבאמת מצאתי את עצמי מאחלת לה רק טוב.
נכבשת.
ממש נכבשתי. הסרט השני, על אהבה וחפצים, ישודר ביום שלישי ביס דוקו.
זה סרט עליי ועל אוסף התקליטים שלי.
לא, אמרת שנפרדת מכל החפצים שלך בהשראת מרי קונדו, ואמרת אריגטו לכל טישרט?
אמרתי, אבל לא לתקליטים. סתם, האמת שגם נפטרתי מהרבה תקליטים. אריגטו, קימיקל ברדרס.
אני רוצה לעשות את התהליך הזה אצלי בבית, במיוחד על הארון של הבן זוג, ולהגיד לו, אריגטו, חולצה פסלול מ-97. אריגטו, כובע צמר, שאיתו אתה נראה כאילו אתה ערפאת שיוצא מהמוקטעה לטיפול רפואי. בכל מקרה, על אהבה וחפצים, שישודר ביום שלישי ב-YES DOCO.
אהבה וחפצים חדים.
על אהבה וחפצים, כן.
מישהי פה מתנערת.
וזאת לא אני.
כן.
זה פעם אחרונה שאתה מביא את הכלבה שלך לאולפן. ג'ודית הלפן, שהיא הבמאית שלה, וגם הכוכבת של הסרט הזה, צריכה להיפרד מחפצים שאימא שלה השאירה כדי לפנות מקום בבית להתרחשות דרמטית גדולה שעומדת לקרות. 63 ארגזים, השם ירחם. ואתה יודע, יש מין דיון פילוסופי כזה שעולה מתוך הסרט הזה של המשמעות של אנשים שהיו בחיים שלנו והיכולת שלנו לפנות מקום ולהתפנות מהם, להגיע לאיזושהי השלמה עם הירושות שהם השאירו לנו בחיים ולהתחיל חיים חדשים, ועל הסיכוי שלנו לעשות את הדבר הזה, הנה היא נותנת לך שלום,
כן.
תני שלום.
גילי, כל כך הרבה מקום, ואת בשלך, את בשלך.
את בשלה.
לגמרי. תשמעי, אי אפשר לסגור את הפרוד הזה מבלי להמליץ על הדבר הכי מרתק שקרה בשבוע שעבר. אל תצחקי עליי. גוגל, מכירה גוגל?
שמעתי.
תשמעי, יש להם פרויקטים של Arts and Culture. יש אפילו אפליקציה שנקראת Google Arts and Culture. ובמסגרת האפליקציה הזו, הם העלו בשבוע שעבר פרויקט ענק, שאני לא רוצה לחשוב כמה זמן הם עבדו עליו, שהוא של תולדות המוזיקה האלקטרונית. עכשיו, זה לא רק סקירה היסטורית של המקורות והחלוצים והקטעים הטובים. הם גם ממש מלמדים אותך את הטכניקה שם, ונותנים לך לשחק ולהתנסות עם כל מכונות הטופים ועם כל הסינטיסייזרים, עם כל מכונות הטופים ועם כל הסינטיסייזרים ועם כל מכונות הבאס, ונותנים לך ממש לשחק עם מוזיקה אלקטרונית, ומלמדים אותך, אם את רוצה ללמוד, איך מפיקים קטע. זה ממש סמינר מה שקורה שם.
אבל איך מגיעים לזה?
או, אז מכיוון שזה של גוגל, נכנסים לגוגל. יש לך במחשב?
כן.
כותבים Google Arts and Culture, Electronic Music, וזהו. ואז מוצאים, למה את צוחקת? את צוחקת מלונה? רגע, רק עכשיו אולי כדאי להגיד שכל הפודקאסט הזה הוקלט בזמן של לונה באולפן. זה הקטע שלה, היא נובחת בלי לנבוח, היא כאילו, אנחנו כמה זה יש פיקבוקים, היא מדברת ככה. היא מדברת בלי לנבוח, כי היא חכמה נורא. טוב, יאללה, אני צריך להוציא אותה נראה לי לפיפי קאקי, להתראות מאזינות, להתראות מאזינים, שבוע הבא לא נהיה פה כי ערב חג.
נכון.
זה אומר ששבוע...
איזה עצב.
לך עצב, אני ביוון.
מנובל.
אהה.